מנהלים משפיעים, הפודקאסט למנהלים מובילים ומשפיעים עם מיטל ואסף הדר, בשיתוף מרקטינג סולושנס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק חדש שלנו בסדרה מנהלים משפיעים, הפודקאסט של קהילת מנהלים בכירים משפיעים בחברות וארגונים. שמי מיטל הדר ממרקטינג סולושנס, חברה לליווי ויישום לשיפור ביצועים בחברות וארגונים. היום נדבר על תשתיות וכלים למחלקת המחירות עם אסף שותפי.
אהלן, מחירות.
אנחנו מלווים במעט חברות וארגונים, וברוב המכריע של המקרים אנחנו מזהים פער בתשתיות עצמן, במשאב האנושי, בתהליכים, אבל אפילו בדברים הרבה יותר קטנים.
נכון, מיטל. ברוב המכריע של המקרים, הפער שאנחנו רואים, אנחנו חווים, הוא באמת בתשתיות עצמן, וברוב החברות, ארגונים, גם עסקים גדולים, חוסר הצלחה לעמוד ביעד, או ביעד שהוא לא מספיק מאתגר, הוא נובע למעשה או מתשתית לקויה, או פשוט מחוסר מתשתית, שאין תשתית במחלקת המחירות. ודרך אגב, זה הדבר הראשון שאנחנו עושים, שאנחנו מגיעים לארגונים וחברות, אנחנו בודקים קודם כל את התשתית. מה יש, ואם יש בכלל. התשתית מבחינתנו זה הדבר החשוב ביותר, וכדאי לגעת כבר בהתחלה כל הנושא הזה שנקרא ניהול מחירות.
אתה מתכוון לגורם הניהול של המחירות, מנהל המחירות למעשה, סמנכ"ל המחירות?
אני מתכוון לכל משהו בגדר ניהול מחירות, תחתיו כמובן יש את אותו גורם שמנהל, ויש לא מעט חברות וארגונים שפשוט אנחנו כל פעם נדמים מחדש, מגלגלים מחזורים, הכנסות גבוהות מאוד, אבל אין להם מנהל מחירות יהודי. יש כל מיני נספחים, כל מיני החלאות, יש אנשי מחירות מצטיינים שהפכו להיות מנהלי מחירות, שזה מה שנקרא הנזק הכפול, גם פספסת את איש המחירות הטוב ביותר שלך, ומצד שני שמת אותו גם בעמדה שהוא לא מתאים לו, שמת אותו בפוזיציה בכלל לא מתאימה, הנזק הוא כפול, אנחנו רואים את זה לא מעט, יש את הנספחים, יש כמו שאמרתי את המנהלים שהפכו אותם למנהלי מחירות, ואין להם בכלל יכולת, כי הם לא באו מתחום של מחירות, אין להם את ההבנה והמיומנויות של ניהול מחירות. אז קודם כל, מנהל מחירות, ובמהות של ניהול מחירות, בתשתית זה גורם שהוא מנהל, הוא מקנה את הכלים, את הידע, את המיומנויות. אנחנו מדברים על ציר ההגדרה, על מול ביצוע, וכמובן, הוא יודע לנהל בשני אופנים. הוא מנהל את זה ממקום, ממוקד עובדים, מרכיב ההנאה והמוטיבציה, חשוב מאוד, כי מה לעשות, שהמחירות תמיד יש ups and down, אנשים מאוד מורכבים, אוקיי? זה ה-DNA, וחוץ מניהול ממוקד עובדים, גם ניהול שהוא ממוקד יעדים. זאת אומרת, לדעת ולשים את היעד החברה והיעד הפרטני וידי הלקוחות וידי המוצרים, ממש 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 בפרונט. זה כל כך חשוב הניהול מחירות, שאני גם מאוד אוהב שחברות וארגונים, גם עסקים שרוצים לשפר מחירות, אז הם ישר זורקים מהאוויר את מה שהם מכירים, אני קורא לזה אפקט העדר, אנחנו צריכים סדנה לטיפול בהתנגדויות, ואת יודעת, יש נתון.
אקמול פורטה, אני קורא
לזה. כן, יש את הנתון שאנחנו תמיד שמים אותו, שהוא לא מפתיע, הוא אולי יפתיע מעט מהמאזינים שלנו פה, אבל אי אפשר להתכחש אליו. בוא נשים רגע את המוכר וידוע בצד, ובוא נטפל רגע בתשתית האמיתית, ואחד מהם זה קודם כל ניהול מחירות. אם אין לך ניהול מחירות, אתה לא יכול להתקדם הלאה. כי אין מי שיאמן את אנשי המחירות, אין מי שימדוד אותם, אין מי שיבקר אותם. שימי לב, כל הדברים האלה הם חלק מניהול מחירות, ומנהל מחירות יהודי, שהוא על זה, הוא חי את המחירות, הוא חי את המספרים, הוא חי את האנשים, הוא חי את היעדים.
אני מניחה שניהול מחירות זה לא הדבר היחיד, בכל מה שאתה מתאר.
תראי, זה, יש לא מעט, יש הרבה מאוד בתשתית הזאת שנקראת מחלקת מחירות, אנחנו לא ניגע בהכל, ניגע בדברים העיקריים, איך שאנחנו רואים. אבל כן, יש עוד.
אני זוכרת שלפני כמה שנים ערכנו בדיקה יסודית ומצאנו משהו שהפריך את מה שרוב השוק ידע ואפילו מאמין.
כן, את זוכרת, עשינו בזמנו איזשהו סקר מחקר לפני, אני חושב שזה היה לפני הקורונה, אחרי הקורונה, אני כבר לא זוכר, עם מאות לקוחות, ופשוט ראינו 80, כמעט מעל 80% מהחברות וארגונים שהם רוצים לשפר את המחירות, הם הולכים לאותו שטנץ של סדנה, או איזושהי הרצאה, אבל מה? בתחום אחד בלבד. בואו תטפלו בי בטיפול בהתנגדויות. או תסריט שיחה, שזה נחמד. אבל מתברר שאחרי שאנחנו רואים אם יש לך את התשתיות הנכונות, אתה נמצא ב-80-90% בשיפור ביצוע.
לגמרי. אז בוא ניקח רגע את הנושא של התשתיות בכל מה שקשור למחירות, ונראית קצת יותר לעומק. תמיד אנחנו מתחילים אבל בתוכנית מחירות, נכון?
כמובן. אז דיברנו על ניהול מחירות, בוא נדבר רגע על תוכנית מחירות, שזה חלק מהתשתית, שאנחנו מדברים על תוכנית מחירות, אז זה לא בהכרח תוכנית שנתית. לכל ארגון או עסק חייב להיות לו איזשהו תכנון אסטרטגי וטקטי. וצריך להיות לו יעדים, וצריך להיות לו תקציב, כי מה לעשות? יש עמלות לאנשי המחירות, ויש הנחות, ויש מבצעים, ויש תחרויות, אז יש תקציבים, ויש לוחות זמנים, ויש משימות ואחריות, ויש כמובן מדידה ובקרה. אז כמו שאנחנו בונים תוכנית שנתית לארגון, או תוכנית מחירות שנתית, צריך להיות תוכנית מחירות לא רק שנתית, גם תוכנית שוטפת, אם זה ברמה רביונית.
עם שגרות עבודה, עם יעדים ומדדים.
תכף נדבר על זה, כן. המדידה, הבקרה, כמובן. תוכנית המחירות, ולתוך התוכנית המחירות, אמרנו, יש את הניהול מחירות שדיברנו מקודם, ויש עוד שתי תשתיות חשובות מאוד, שזה למעשה היעדים ושגרות העבודה. כשאני מדבר על יעדים, אז אנחנו מדברים על יעדים כמותיים, כמובן, וצריך להגדיר מה היעדים הכמותיים, וזה גם מתווסף אליו גם היעדים האיכותיים, זאת אומרת, מה איכות אנשי המחירות, מה איכות התהליך שלי, אוקיי, וכמובן, כמובן, כמובן, למדוד ולבקר את אותם יעדים, ושגרות מנהלי עבודה, שזה כמובן, בתור מחלקת המחירות, זה משהו שהוא חלק מהניהול, איך פותחים את היום, איך מסיימים את היום, איך פותחים את השבוע, מסיימים את השבוע, האם יש פגישות עבודה אחד על אחד, האם יש ישיבות צוות, איך עובדים עם תיק הלקוחות, אוקיי? כל נושא של הדיווחים ודוחות, איך עובדים עם לידים, איך עובדים עם לידים, מקסום טיפול בליד הרבה יותר חשוב מטיפול בהתנגדות. אומר לך את זה.
לגמרי.
אוקיי, איך עובדים עם ה-CRM? לפעמים אנחנו באים לך, את זוכרת, אנחנו באים לחברות, ואנחנו מתחילים את הסקר המחירות, ואומרים לנו,
אנחנו רואים שחלקם עובדים על אקסלים, כי הם לא עברו הדרכה, והם לא מבינים את החשיבות של העבודה על המערכת CRM.
בדיוק, ואז אנחנו מראים להם, שאם הוא יעבוד על ה-CRM, אז אותו טיפול בהתנגדות, הוא כבר זניח, הוא לא רלוונטי, ואני יכול להגדיל את המחירה שלי, ולהגדיל את הפולאפ שלי, ואת ההזדמנויות שלי, מעבודה נכונה ב-CRM, או עבודה נכונה עם הלידים.
נכון, כי אני עובד לפי תיעדוף נכון, אני עובד לפי משימות.
לפי תיעוד.
תגידי, אסף, אבל איפה אנחנו פוגשים את הנושא של הידע המקצועי?
או, שאלה טובה, זו עוד אחת מהתשתיות חשובות, שלא כולם אוהבים לגעת. אני כל הזמן נוגע בידע המחירתי, הטיפול בהתנגדויות, התסרטי שיחה, זה חשוב, אבל אנחנו יודעים להגיד, במרקטינג סולושן, שאנחנו נכנסים לארגון, אנחנו נכנסים לחברה, לעסק, ואנחנו רוצים לשפר אותו, אנחנו קודם כל רוצים לדעת אם למחלקת המחירות יש את הידע המקצועי. את הידע המקצועי של אותו מוצר, של אותו שירות, האם הם מכירים את המתחרים, האם יש להם פערים, האם הם יודעים מה התועלות, אמרנו שוק ומתחרים, מה התועלות והערכים עבור הלקוח, זאת אומרת, מה יוצא ללקוח בשפה תועלתית. אם היום אנחנו מדברים עם מכללה מסוימת, אוניברסיטה מסוימת, אז למה אותו סטודנט, מה יוצא לו מזה? מזה שהוא נרשם. מה הוא מקבל? מה התועלות? אוקיי. מה התועלות בתור סטודנט, אם אני נרשמתי עכשיו לאוניברסיטה העברית, או למכללה אחרת? אוקיי. אז הידע המקצועי הוא סופר סופר חשוב, והוא צריך להיות לא פחות טוב מכל אחד שעובד באותו ארגון.
לגמרי. ואגב, אחד הדברים שאנחנו ראינו לאורך השנים שהתפתח בצורה מדהימה, ויש ארגונים שמבינים את החשיבות שזה, זה האקדמיה הפנים ארגונית שהיא בעצם מפתחת את העובד, בין אם הוא בכניסתו לתפקיד, ובין אם הוא עובר מתפקיד לתפקיד, ובין אם אנחנו רוצים גם לשמר, ועכשיו אנחנו רוצים,
אז התשתית הזאת שאמרת של האקדמיה הפנים ארגונית, אנחנו קוראים לזה הארגון הלומד, במעט מאוד חברות זה קיים, אנחנו אומרים, התשתית זה בואו תייצרו, תביאו את כל הידע המקצועי, תכף נדבר גם על הידע המחירתי, שימו אותו באיזשהו מקום, ולא רק ברמה של סדנה, אלא ברמה של אקדמיה, זאת אומרת, אני יכול להסתכל, אני יכול להיכנס, אני מעודד בתור ארגון ללמוד יותר, גם על המתחרים, גם על השוק, גם על האופציות, גם על מיומנויות שהן חלק ממיומנויות מחירה, ממיומנויות רכות, כמו הקשבה, כמו כל הנושא הזה של שאלת שאלות. זאת אומרת, אנחנו רוצים ארגון לומד, אנחנו רוצים אקדמיה פנים ארגונית בתור מחלקת המחירות.
תגיד לי, דיברנו על מיומנויות מחירה, זה גם תשתית, לא?
כן, זה תשתית, זה תשתית חשובה, אבל לצערי הרב, כולם הולכים, אמרנו אפקט העדר, לכיוון הזה, שבוא ניגע רק בזה. יש לנו את המודל, שאנחנו תמיד מגיעים לחברות בארגונים, אז אנחנו יש לנו מודל לשיפור תוצאות, מודל מוכח, 95% פעמים אנחנו מצליחים. אבל במודל הזה, אנחנו למעשה מנפצים את המיתוס, שבו תיגע רק ביכולת המחירתית. כי כבר דיברנו על הרבה מאוד דברים, עם הניהול ועם הידע המקצועי, אבל כן, למיומנויות מחירה, יש פה השפעה. אבל זה לא הוואו, לא לשים את זה במרכז, זה עוד נדבך אחד מהתשתיות, אנחנו מדברים על, בתוך הדבר הזה, על כל הנושא של כמובן, לפני טיפול בהתנגדויות, תסריט, תפריט שיחה, יש מקומות שאנחנו לא מעודדים תסריט שיחה, אבל תפריט השיחה, בנק שאלות בירור, בנק של שאלות של כאב, של בעיה, של עונג, בנק טיפול בהתלבטויות, אוקיי, אני אומר...
קודם כל, אנחנו מתחילים בכלל מתועלות, כן, ברמת תועלות, המוצר, ברמת בידע. השירות, ברמת בידע. החברה,
יפה,
אל אחרי... הבידול שלהם אל מול התחרות בשוק.
נכון, זה חלק מהקיט המחירתי, שאנחנו רוצים לטפל בהתנגדות להתלבטויות מהמקום המקצועי, לא מהמקום המחירתי, אוקיי? אנחנו רוצים גם כמובן להיכנס לשפה שהיא מקדמת מסר, איך באמת לדבר בשפה שהיא שפה נכונה. אז הקיט המחירתי הזה, יחד עם המקצוע של אנשי המחירות, אוקיי? כמובן, לחדד את הדיוק בקיט, ליישם ולעבוד באמת לפי אותו מודל שכולם מכירים, מודל ההשפעה, זה לא משנה, קצפת, השפעה, תמיד זה יישאר פה, איך לבצע את המקרב, איך לבצע את המברר, את המכוון, את המסכם, כל נושא של סגנונות תקשורת, כל הנושא של הנאה לפעולה, זה נמצא שם, זה חלק מהמקצוע, צריך להשתמש בגורמי חוץ וגורמי פנים, ליישם ולהטמיע את זה כל הזמן באופן שוטף, דרך האקדמיה הפנים ארגונית, שזה עוד תשתית אחת, תשימי לב, שאנחנו מדברים עליה.
אז אנחנו מדברים על פולו-אפ, אנחנו מדברים על איום של זמן.
לא, אנחנו עדיין לא דיברנו על פולו-אפ, אנחנו דיברנו על הקיט המחירתי והמקצוע, אנחנו כן רוצים לדבר על עוד תשתית אחת, עוד כמה תשתיות קטנות, אחד זה הפולו-אפ. תהליך פולו-אפ זה רוב העסקאות נסגרות בפולו-אפ. אלא אם כן אתה מוכר איזשהו מוצר קומודיטי או מוצר מדף ב-X שקלים, רוב העסקאות נסגרות בפולו-אפ, נקודה. מי שלא מבצע פולו-אפ מיטל, מעבר לשתי אינטראקציות, מפספס, שימי לב, 85% מהעסקאות הפוטנציאליות. מחקרית, אני לא ממציא. יש צורך להגדרה מדויקת של תהליך פולו-אפ עקבי, כמי שאוהבת את כל האוטומציות וכל המסעות לקוח וטל, אז גם שם זה צריך להיכנס לזה חלק מתשתית. תהליך פולו-אפ לא נגמר לעולם, רק שאין דופק. גם אם עכשיו לצורך העניין, החלטתי שאני לא מעוניין במוצר, אני עדיין מייצר איזשהו פולו-אפ דרך מסע לקוח. אז תהליך הפולו-אפ הוא מאוד מאוד חשוב, זה תשתית. מה התסריט, מה השיחה, חשוב מאוד, תסריט, שיחה, תזמון, מסע לקוח שמלווה תהליך הפולו-אפ, אוקיי? אז תהליך הפולו-אפ הוא חשוב מאוד. עוד תשתית חשובה מאוד זה ייעול זמן במחירות. אנחנו רוצים לייעל את הזמן שלנו. האם יש גזלני זמן של הארגון? זה חלק מהתשתית. תעיפו לי את גזלני הזמן. גזלני זמן של הארגון, גזלני זמן אישיים, ובתוך ייעול הזמן הזה, אנחנו רוצים גם תשתית של ארגון ממוקד מחירה. כל מי שמסביב למחלקת המחירות, צריך להיות רתום לכך שמחלקת המחירות תעסקת נטו עם מחירה. אוקיי? שזה לא תמיד קורה, אנחנו מכירים את המחירות שמתעסקות עם הטיפול, מתעסקות עם השירות וכיוצא בזה. והדבר האחרון כמובן, זה נושא שאין מה לעשות, זה המחירה הנכונה, שירות וחוויית לקוח. אם אנחנו יודעים לייצר תשתית של מעבר לשירות יוזם על חשבון מגיב, ואנחנו יודעים לייצר תשתית שמחזקת מערכת היחסים שלנו עם הלקוחות שלנו, אנחנו מייצרים תשתית מחירתית חזקה מאוד.
תגיד לי, אתה יודע מה, קודם כל אתה הזכרת לי שבדיוק את המשפט ש... אנחנו רואים את זה ואנחנו חווים את זה בארגונים, איש מחירות טוב, אין באמת נוסחה כזאת ואין באמת אמרה, ואני לא אוהבת את כל הסיסמאות האלה שעושים בענף שלנו, אבל אין ספק שבאמת איש מחירות טוב הוא בכלל איש מקצועי, זאת אומרת.
לא, זה אנחנו יודעים, בעולמות ה-B2B, בעולמות המקצועיים זה כמובן, מה שאת מנסה להגיד ואני מסכים איתך, זה שהיום, בשביל לייצר הצלחה במחירות, בתהליך מחירה, אתה לא צריך להביא את האיש המחירות הטוב ביותר שלך, אתה צריך לייצר את התשתית הטובה ביותר. אנחנו יודעים שגם אנשי מחירות טובים...
תשתית וכלים מקצועיים.
כמובן, אנחנו יודעים שאנשי מחירות, גם בינוניים, ולא רק טובים, גם בינוניים, יכולים להפוך לאנשי מחירות מצוינים. מצוינים, אם נותנים להם את התשתית הנכונה, לא תמיד זה רק השפה, זה רק המפגש, יש את כל מה שמסביב, כמו שציינו, וחשוב מאוד שבכל ארגון ובכל חברה ובכל עסק יעצרו רגע, נגיד לעצמנו רגע, בוא נחשוב רגע לא במונחים של 2010 ו-2005, כי זה מונחים של 2010-2005, תן לי סדנה לטיפול התנגדויות וכיוצא בזה. בוא נסתכל ברמה הוליסטית, איך אנחנו מגדילים את המחירה, ולא דיברתי עדיין על השיווק, דרך אגב, על הפרסום, ועוד הרבה מאוד דברים מסביב.
טוב, זה יהיה בפודקאסט הבא שלנו.
כן.
כשאנחנו מדברים על תשתית מחירה, זה באמת מכלול שלא אחד ולא שני דברים. אתה יודע מה האתגר? רוב החברות והארגונים, הם לא חושבים בצורה הזאת, הם רוצים לייצר איזשהו קיצור דרך, כמו שאמרת, איזושהי סדנה,
בדיוק.
איזושהי הרצאה, בואו נעשה איזה קיט מחירתי.
לא עובד, לא עובד.
לא, ברור שלא, זה עבד עד שנה מסוימת, זה לא עובד.
ראינו אחרי הקורונה, דרך אגב, אני תמיד אומר לפני קורונה, את יודעת, אני תמיד אוהב להגיד את זה למנכ"לים, יש לפני קורונה ויש אחרי קורונה, ואנחנו רואים את זה אחרי קורונה בצורה ברורה, וגם סמנכ"לי מכירות, מנהלי מכירות, גם מנכ"לים אומרים את זה. אי אפשר להישאר באותה צורה, באותה מתודה שעבדנו לפני כן. צריך להסתכל על המחירה בראייה הוליסטית. התשתיות זה מס.
תן לנו את זה רגע בדקה מלמעלה, מה זה אומר?
אז קודם כל, אנחנו מדברים למעשה על תוכנית המחירות. אוקיי, דיברנו על תוכנית המחירות, דיברנו על ניהול המחירות, דיברנו על נושא של הידע המקצועי, דיברנו למעשה על הנושא של היעדים, אוקיי? דיברנו על נושא של היעדים. דיברנו על כל הנושא של, כן, נושא של שגרות עבודה. דיברנו על היכולת והקיט המחירתי הזה, הקיט המחירתי הזה. דיברנו על פולו-אפ, דיברנו על זמן, על שירות וחוויית לקוח. דיברנו פה לפחות על 10 פרמטרים, שאם אתם תעצרו ותתחילו מה שנקרא לשדרג, לשפר, לייעל אותם, אני מבטיח שיהיו תוצאות מדהימות. זה לא באחוזים, זה בעשרות אחוזים ויותר. אנחנו רואים את זה רק מניסיון, אבל צריך סבלנות. צריך הבנה, הבנה שהדברים צריכים לעשות בצורה אחרת.
ואין זבג וגמרנו.
לא, זבג וגמרנו יש ליום יומיים, אבל שאתה רוצה לצמוח, ואתה רוצה לייצר מחלקת מיכולת מנצחת, אתה צריך לייצר תשתיות, ואתה צריך ליישם ולהטמיע, ולא זבג וגמרנו.
תשתיות,
תשתיות,
כלים, תשתיות. ניהול, שגרות, ידע, אקדמיה, הרבה מאוד דברים שדיברנו עליהם. אסף, תודה. תודה על השיתוף בתובנות. תודה למאזינים שלנו ולפרק המעניין שלנו בסדרת מנהלים משפיעים. ייכנסו עכשיו לערוץ שלנו, מנהלים משפיעים, לכל הפרקים בספוטיפיי, אפל, גוגל. נאחל לכולם רק בריאות וחיוך. מרקטינג סולושנס.
ביי ביי.